עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן בתחשבו טוב, כמדי יום ראשון, שעה תמימה, שאנחנו מדברים עם ועל אנשים שיש באמתחתם את הניסיון, את הידע, להרבות בנו דעת, לשפר את המיומנויות שלנו מניסיונם של אחרים, והכל ביכולת לחשוב טוב יותר, נכון יותר, בריא יותר. אנחנו תמיד שמחים בתוכניתנו גם לתת במה ולשים זרקור על מי שעושים למען האחרים, ועוד ועוד, וכמידי שבוע המתחתנו מלאה בידיעות ובחדשות טובות ומעניינות. ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה, אסף נבו עורך ומפיק אותנו, רן לודין ושקד וולפין אחראים על השידור, ועורך הדיגיטל שלנו אורי דבש. ואנחנו ממש שמחים לפתוח את השעה הזו עם הרב בני לאו ממיזם 929 ועוד. ערב טוב לך הרב בני לאו ותודה שאתה איתנו.
שלום יהודית, ותודה שאת נותנת לי את ההזדמנות לשתף במחשבות נגיד בלחשוב טוב, כי כשחושבים טוב זה גם מפעיל אותך. זאת אומרת, זה מפעיל חלקים טובים בתוכך.
נכון, בדיוק את זה אנחנו מנסים לעשות. אני מקווה שזה עולה בידינו. ואנחנו מבקשים הרב לדבר איתך על ט"ו בשבט. השבוע ביום חמישי נציין את ראש השנה לאילנות, ואנחנו נשמח שתרבה בנו דעת על החג מנהגיו, ואולי גם לקשר את זה דווקא לימים שעוברים על עמנו.
אז אני חשבתי לקראת השיחה שלנו, שזה תאריך נורא מוזר, נכון? יום הולדת כזה שאנחנו עושים לאילנות, שראש השנה, איזה מין תאריך של אמצע החורף, שאנחנו, המנהג הכי משעשע אולי הציוני, זה שנוטעים את האילנות בתאריך שהוא הכי לא מתאים בשנה. מי נוטע אילן באמצע הקור הזה, באמצע החורף? אבל הרעיון המקורי הוא דווקא מדבר על משהו הרבה יותר עמוק, אפשר להגיד במעמקי האדמה. התלמוד הירושלמי אומר שהתאריך הזה של ט"ו בשבט נולד, כי עד לתאריך הזה כל הטבע יונק את הכוחות שלו מהמים של השנה שעברה. ומהרגע הזה אנחנו בעצם אומרים קו פרשת המים. המים של השנה הזאת מתחילים לתת את הכוח שלהם לשנה שבתוכה אנחנו נמצאים. וזה דבר אחר לגמרי מאשר נטיעת אילנות. זה כבר שאלה של יניקה של כוחות. מאיפה אתה יונק את הכוח שלך? השנה שעברה או מהשנה הזאת? ואני חושב שאנחנו נמצאים בשנה וארבעה חודשים מאז אותו יום נורא של 7 באוקטובר, שהתעוררנו באמת לאיזה חלום בלהות של התרסקות של כל כך הרבה חלומות וכל כך הרבה ביטחונות. הספר, התנך, בספר איוב יש פסוק שאומר, תולה ארץ בלי מה. כאילו אתה יושב בלי קרקע, אין לך אחיזה, אתה נמצא מול איזה פיר שאין לו תחתית. וכשאתה חי בעולם כזה, אתה מבועל ואתה מחפש אחיזה. לשתות מים ממאה השנה שעברה, ואומר, אני מחפש את מקורות היניקה שלי. ואומרים לנו עכשיו, השבוע ט"ו בשבט, אתה יונק מהשנה הזאת. אתה מתחיל את האנרגיה החדשה שלך. אנחנו כל כך עסוקים בתוך הימים של שיבת לאט לאט, זה ארוך מדי, זה מותח מדי, שיבת החטופים, עוד 3 ועוד 3 ועוד 3, ואנחנו עסוקים כל הזמן במחשבות האלה של לינוק מהאנרגיה הפנימית שלנו. זה לא יבוא מבחוץ, יהודית. זה לא יבוא מכוחות חיצוניים.
אנחנו צריכים למלא את המעיין הזה.
אבל מתוכנו, זה הפלא הגדול. אז אני אומר, אנחנו לא נוטעים עכשיו אילנות, אלא אנחנו יונקים בעץ שלנו, העץ הקיים שלנו, אנחנו משלחים שורשים, ממש יונקים, הולכים ליונקות שלנו עד למעמקי האדמה, ומגלים את המים הפנימיים. ואחד הדברים הקסומים ביותר, שכשאתה חותר עמוק עמוק, אתה מגלה שיש לעץ תקווה. גם זה מספר איוב. יש לעץ תקווה, אתה מוצא בתוך היונקות שלך, בתוך עומק השורשים, אתה מוצא את נקודת החיות. ונקודת החיות מייצרת את ההתחדשות. ולשם אנחנו הולכים, ולזה אנחנו חוגגים בט"ו בשבט, את ההתחדשות, את האמונה בהתחדשות. אפילו שאנחנו נמצאים בחורף, אפילו שנמצאים במקום של שלכת, נמצאים במקום שנראה לך כאילו כלום לא חי, תלך לעומק, תמצא את המעיין, וממנו תתחיל להתחדש. וואו. שם אנחנו באמת באיזה עולם נורא נורא מלא תקווה. תקווה, אני משתמש במילה מאותו ספר פרק י' בספר איוב, כי יש לעת תקווה. איזה דבר מופלא, שאתה אומר, אתה נראה שכאילו נגמרו הכוחות, אל תאמין, יש לך את זה, יש עוד כוח, תחפור יותר עמוק, תמצא את זה, ומהמעיינות האלה, ממש, נכון, ושבתי מים בצסון, ממעייני הישועה.
אתה יודע, אני שומעת גם בדברים שלך קריאה לאקטיביות. לא, שזה...
אבל אקטיביות של חיוב...
אקטיביות תובלת באופטימיות.
לגמרי, של תקווה.
שזה לא יבוא מאליו. יש כנראה משהו שאנחנו צריכים לעשות את הקריאה הזאת על מנת שאפשר יהיה להתחדש.
אני הייתי אפילו מעז ואומר שההבדל בין אופטימיות לתקווה, זה שאופטימיות זאת איזו אמירה שנושאת עיניים לשמיים. תקווה זה מקום שאתה חופר במעמקים שלך כדי לייצר את התיקון ואת ההתחדשות שלך עצמך. שלך זה אדם, שלך זה חברה, שלך זה מדינה. אתה מאמין שיש לך כוח להתחדש. וזה אולי אולי התפילה הכי גדולה של יום ט"ו בשבט.
והרב בני לאו, קודם כל נודה לך על זה שאתה תמיד מחדש ועוזר לנו להתחדש בידע, ותודה רבה רבה על הדברים הללו שהם באמת מעוררי תקווה.
תודה יהודי, תודה רבה.
שיהיה שבוע מבורך, תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם אסי צובל, שחקן, במאי, תסריטאי. ערב טוב לך אסי, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודי, תודה רבה שאנחנו משוחחים.
ממש לכבוד הוא לנו, ורק נספר למאזינים את ההקשר, אז דווקא בימים אלו שאנחנו אחרי שנה וחצי כל כך מאתגרים, שיש כל כך הרבה אנשים שנפגעו גם בגוף וגם בנפש, כנראה עוד רבים שלא יודעים שזה האירוע, ואתה, כפי שאמרתי, שחקן במאי תסריטאי, עם הצגת יחיד שקוראים לצו 8, שבה אתה בוחר לעסוק בפוסט טראומה שאתה חווית באופן אישי לאור שירות צבאי במבצע צוק איתן. אז אולי...
תיקון קטן רק, תיקון קטן, להצגה קוראים חוזר הביתה, וחשוב לי גם להגיד שהייתה יצירה משותפת עם תיאטרון פסיק בירושלים.
מצוין, אנחנו תמיד שמחים שמפרגנים גם לאחרים, ותודה רבה על התיקון הזה. אז אולי באמת נתחיל בשאלה, חוזר הביתה, הבחירה לשתף לגבי הפוסט טראומה, אתה יכול לספר על זה קצת?
וואו, שאלה נהדרת. אז אני רוצה רגע להחזיר אותנו בעצם לצוק איתן. אנחנו כל כך בחרבות ברזל, כל 10 שנים יש לנו שם אחר, אבל לצורך העניין אני לאחר מבצע צוק איתן מהר מאוד מגלה ומאובחן שיש לי בעצם פוסט טראומה, והאווירה בארץ עדיין אנשים לא יודעים במה מדובר, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר שצהל לא יודע, לא מתעסק בזה בגלוי. זאת אומרת, יש את היחידה לתגובות קרב שאליהם פניתי, והם ממש, אם דיברנו על פרגון, אז אני ממש מודה להם מאוד, והם הצילו את חיי ואת חיי משפחתי. אבל לצורך העניין, הפקדים בשטח, ואיך שאנחנו יצאנו ממבצע צוק איתן, פשוט שחררו אותנו הביתה, לא ימי עיבוד, ולא עיבוד לנשות המילואים, כמו שאנו, אני גם התגייסתי בחרבות ברזל, וכל המעטפת הנהדרת שנותנים עכשיו, זה לא היה. ובעצם הפוסט-טראומה זה היה קטם שאנשים לא רצו לדבר עליו, כי הם אמרו אותו מי שיש לו פוסט-טראומה, או אלם קרב, כל השמות הללו יצרו רתיעה. זה המשוגעים שצועקים בלילה, יש להם משברים בחיי הנשואים, והם אנשים לא יציבים, וזה כל הדברים האלה בעצם היו בעצם התחברו לפוסט-טראומה, ואף אחד לא רצה לשמוע, ואף אחד לא רצה להתקרב. זאת
אומרת, אתה אומר שמעבר להתמודדות עם הפוסט-טראומה, הייתה גם הסתרה ובושה שנלוותה לכך.
ברור.
אתה יכול, לפני שנדבר על ההצגה חוזר הביתה ועל המסרים העיקריים שאתה מבקש להדהד, אתה יכול רגע לקחת אותנו וקצת לצבוע את ההתמודדות עצמה?
התמודדות עם הפוסט-טראומה?
כן.
או עם ההסתרה?
גם וגם.
תראי, פוסט-טראומה, אני, כן, רק על עצמי לספר, ידעתי, כן? אני
כן.
אדבר עליי. פוסט-טראומה, אני אגיד כמה דברים, אגיד כמה היבטים. האחד הוא, בראש ובראשונה, יש בתוך הדבר הזה תחושה מאוד גדולה של בדידות. מכיוון שהנה אנחנו רואים עכשיו המון, המון קצועים מחרבות ברזל שהם לצערנו קטועי גפיים, קצועים בצורה מאוד קשה. כאשר אדם הוא קטוע גפיים, לא עלינו, באמת ליבי איתם עם הפצועים האלה, באמת. אתה רואה את הפציעה, אתה יכול, אם הבן אדם גיד שמה, הכי קשה לי, אתה מאוד תבין אותו, אתה מבין גם למה. שמה, בן אדם אין לו יד, בן אדם אין לו רגל. כאשר אתה מדבר על פוסט-טראומה, ועל הפציעה הנפשית הזו, אתה, מה הבעיה? אתה אומר, אתה מה תגיד, אני, תשמע, אחי, אני לא מצליח שתחרר מהמלחמה, והוא אומר לך, אבל המלחמה נגמרה. אני אומר, כן, אבל אני מרגיש שהיא לא נגמרה, אומר, אבל אתה יודע שהיא נגמרה? כן. אז מה הבעיה? תגיד, מה הבעיה? מה אתה דפוק? כאילו, אני מתאר את זה במילים נורא נורא יומיומיות, אבל יש פה משהו שלך תסביר אותו. ולכן אתה מעדיף כבר, זה כאן, אני נותן פה, אתה יודעת, את התשובה גם לזה וגם לזה, לשתי השאלות ביחד, תחושה מאוד, אתה כבר מעדיף לא לדבר, כי אתה, לך תסבירי את זה, זה נורא קשה.
כן.
בנוסף, את יודעת, כן, פוסט-טראומה מגיעה, וההתמודדות איתה, ואת עוד פעם, את מדברת עם אדם שהלך לטיפול, ומה שיקרה, הסתער על הטיפול, בסופו של דבר אתה נוגע במקומות מאוד 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 כואבים, וכאשר אתה נוגע במקומות מאוד מאוד כואבים ללא הרדמה, כי מה לעשות, בטיפול בנפש, בניגוד לטיפול שיניים, אין הרדמה, אתה מה שקרה, אתה מתמודד, אז זה מלווה בהתקפי חרדה, וזה מלווה בדיכאונות, ובאמת בתופעות שבאמת מאוד 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 קשה. ובאיזשהו שלב, כן, המחשבות מודדות אולי נפסיק את כל הסבל הזה. אנחנו רואים הרבה מון אנשים שהם עם פוסט-טראומה ומחליטים, מה שנקרא, גם, 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 עבדך הנאמן שמדבר איתך עכשיו, כן, היו לו מחשבות אובדניות, גם לשם הגעתי, למקומות מאוד אפלים בנפש, שאתה פתאום מגלה שיש חותם, ואני לא הייתי אדם כזה, וברוך השם אני כבר לא שם, אבל תשמעי, לפגוש את המקומות האלה בעצמך, תחושה מאוד 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 קשה.
ובמסגרת ההצגה חזרה הביתה, אם הייתי מבקשת אותך לתמצת את הדברים שאתה רוצה להדהד, אני מניחה שאחת הסיבות היא באמצעות הכישרון שלך והיכולת שלך לבטא את הדברים, להניח איזושהי תקווה בעבור מי שמתמודדים. אז אם הייתי מבקשת אותך לתמצת את מה שביקשת להדהד, מה זה יהיה?
אני חושב שזה בדיוק מה שאמרת. בראש ובראשונה למתמודדים, אגב, ולבני משפחותיהם, אני יכול לדבר איתך פה עוד שעות על התגובות של נשות הלוחמים שפנו אליי. ופתאום אמרו לי, תשמע, אני עם בעלי מיום כיפור, 40 שנה כבר, אני יודעת כל מה שעבר עליו מאחרי המלחמה, ואתה הראשון שהסביר לי מה קרה לו במלחמה.
וואו.
אבל אני רוצה באמת להגיד, וזה לכל המאזינים שמאזינים עכשיו, והסיפור הזה בצורה זו אחרת נוגע להם, או לבני משפחתם. יש אפשרות, אני אגיד את זה קודם כל מהשלילה, זו לא גזרת גורל, ולא לקבל את הדברים, טוב, הייתי, גויסתי, חזרתי, צרוב מבפנים, ואין מה לעשות, זה אני, וזהו. לא, לא, לא. אפשר, אני רוצה להגיד שיש אפשר, יש אפשרות אחרת, יש תקווה, יש אפשרות לשפר את איכות החיים. כמה זה באמת תלוי כל בן אדם והחוסן הנפשי שלו, ומה יש לו, ומה הוא הגיע לפני, וכמה הוא מוכן להתמסר, ולפעמים יש גם דברים שלצערנו, את יודעת, מאוד מאוד קשה לטפל בהם, אני אהיה עדין. אבל לא לקבל, אבל גם אם שיפרת, לך לטיפול. לך לטיפול, תיאבק על החיים שלך, תחזור לחיים, זה לא משנה, אתה כן מקבל קצבה, לא מקבל קצבה, אני לא מקבל קצבה, לא רציתי לקבל קצבה, לא רציתי. למה? כי אני הבנתי שאם אני הולך לקבל לצורך העניין קצבה ממשרד הביטחון, אני צריך כל הזמן להוכיח שאני עדיין בפוסט טראומה, ולא רציתי, אמרתי, לא מדופשך ולא מעוקצך, אני לא רוצה את זה. ואני אומר לאנשים, וזה הדבר, אפשר לשפר את איכות החיים, ב-10%, ב-20% או ב-99%. אפשר לחזור לחיים, החיים שלכם זה דבר יקר, אל תוותרו עליהם ולא לקבל את זה כגזרת גורל, ואני יודע, ואני אומר, הדרך היא קשה, והדרך, ואתה עובר, דיברתי לפני כמה דקות, דרך אילו מקומות אתה עובר, ועדיין זה שווה, ולא לוותר על החיים, וזה הדבר, מבחינתי, כל אותם אנשים שצפו בהצגה, והלכו לטיפול, וחזרו לחיים שלהם, מבחינתי, בשביל זה אני עושה את זה, לגמרי, ובשביל זה נסעתי על עצמי את התיוג הזה, אמרתי, כן, לקיתי בזה, אני יצאתי למאבק בזה, וחזרתי הביתה, זה שווה את הכל.
אסי צובל, מדהים. אז ישר כוח גדול על הבחירה לחלוק את המידע ואת הניסיון, על מנת לתת לאחרים תקווה, ותמשיך ליצור ככה, בבריאות שלמה.
תודה רבה.
תודה.
אמן,
ושיהיה שבוע מבורך. תודה רבה רבה ששיתפת. ועכשיו אנחנו שמחים תמיד בכל שבוע ובכל תוכנית לתת במה ולשים זרקור על אותם אנשים שרואים גם את האחרים ומוכנים לעשות ולהשקיע ממרצם, מזמנם ומניסיונם למען האחרים. ואנחנו מבקשים לדבר עם הפרופסור אבי מויאל, ראש התמחות ספורט בקריה האקדמית אונו, אלוף משנה במילואים, ראש מחלקת כושר קרבי בצהל לשעבר, ועוד הרבה מאוד תארים, וחברי היקר והאהוב. ערב טוב לך אבי, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, יהודית היקרה, שלום לכל המאזינים, באמת שיהיה לנו ערב טוב.
אמן. ואנחנו מבקשים לדבר על פרויקט פשוט מקסים, שקוראים לו אחי בריא, תרתי משמע, גם אח שלי וגם אחי בריא, שהוכתר בהצלחה ושהובלתם בשנה החולפת. אתה יכול לספר על הפרויקט הזה?
כן, אבל אני אשמח מאוד, ברשותך יהודית, קודם כל לתאר קצת מה קורה היום מבחינת הנתוני השמנה, גם קצת בעולם, במדינה, ואחר כך זה יחבר אותנו. אם לא נספיק להגיע להכי בריא היום, נגיע להכי בריא מחר, כי יש לנו נושא שלצערי הרב, הוא נמצא בשוליים, אבל הוא ממש מגפה של הימים של התקופה האחרונה. וזה אתגר בריאותי בעיניי מהגדול ביותר של זמננו, שהוא השמנת ילדים ונוער. בואו נבין קצת את הגורמים לכך, את ההשפעות, וכמובן איך נתמודד עם התופעה הזאת בצורה הטובה ביותר.
אוקיי.
ולכן אני חושב שכולנו שמענו על מגפת ההשמנה. אבל עד כמה היא חמורה באמת בקרב ילדים ונוער. אני אתן רק דוגמה אחת. ארגון הבריאות העולמי כל שנה מפרסם את נתוני ההשמנה בקרב ילדים ונוער בעולם. כל מדינה, כל ארגון בריאות במדינה לוקח את הנתונים האלה ובודק מה קורה במדינת ישראל. ב-13 בנובמבר התקיים דיון בכנסת של ועדת החינוך הבריאות שבדק מה מצבנו. והתמונה שם הייתה כל כך עגומה, שליש מילדי ישראל סובל מעודף משקל, והתחזית ל-20-30 היא עגומה אף יותר. והארגון הבריאות אומר, רק מראה לנו נתון אחד, שב-30 שנה האחרונות השמנת היתר בעולם הוכפלה, והוכפלה פי ארבעה אצל ילדים. ובישראל לצערי הרב, המצב גרוע יותר. באוכלוסייה, בפריפריה, בחברה הערבית, וזה נראה כאילו זה נמצא איפשהו, לא נמצא בשיח. יש לנו המון מרפאות לאורתופדיה ולעיניים, מה עם המרפאות לטיפול בהשמנת ילדים? אחת הבעיות בעשור האחרון או בחמש שנים האחרונות שהגבירו מאוד את ההשמנת ילדים, ואחר כך אנחנו נראה כמה לא מתגייסים לצבא בעקבות זה, אלה נתונים שבעיניי אנחנו לא יכולים לקבל אותם.
וואו.
הייתה לנו מגפת הקורונה, שמשרד הבריאות אמר שמתהליך מגפת הקורונה ילדים עלו בין 5-7 קילוגרם. מהישיבה בבית, מהסגר, כולנו זוכרים את התופעה שהייתה אז. אחרי זה לצערנו הרב הגיעה המלחמה. שוב פעם הילדים לא נמצאים במסגרת. שוב פעם מחוברים למקרר. והתוצאות יהודית עגומות מאוד, מאוד מאוד, ואנחנו רואים עד כמה השמנת ילדים דוהרת למעלה, אנחנו רואים מה הולך להיות לנו ב-20-30, למעשה יותר מ-40% ילדים יסבלו מהשמנה ומהשמנת יתר. ההגדרות העולמיות הן הגדרות ברורות לחלוטין. Overweight של בין 35-40% BMI, נותן לנו השמנת יתר. אבל מה קורה?
ובהנחה היות ואנחנו משתדלים מאוד להדהד גם חדשות טובות, אז החדשה הטובה העיקרית זה שזה הכל אצלנו בידיים, שזה לא גזרת גורל, ובהחלט אפשר להתמודד עם זה.
אני מסכים לך.
אז אם יש מי ששומע אותנו, ועוד לפני שהמדינה החליטה שהיא לוקחת את הנושא הזה ושמה אותו על סדר היום עם כל כך הרבה אתגרים אחרים, מה אנחנו צריכים לעשות כחברה?
אנחנו כחברה קודם כל חייבים להגביר את המודעות. בואי נתחיל מזה. אנחנו רואים בכל המדיה, בכל התשדרות, המון פרסומות לכל המשקאות הממותקים, שזה אחד מהגורמים המרכזיים בהשמנת יתר של ילדים, בכל נושא החטיפים, הצריכה היומית, רק פרופסור איתמר רז בכנסת אמר עד כמה הוא נתן נתונים שצריכת הסוכר של ילדים במדינת ישראל היא 30 כפיות סוכר ביום, כאשר במדינות ה-OECD זה 6 כפיות סוכר. עכשיו תכפילי את זה בשבוע ובחודש ובשנים, ונוכל להבין, נקבל את התמונה, מדוע אנחנו שם. עכשיו, המודעות קיימת, ועכשיו השאלה היא מה עושים. תני לי לסבר את האוזן, כשגננות הולכות ללמוד 3 שנים להיות גננת, אין שעה אחת שהיא חינוך לבריאות.
אבי יקרי, אנחנו על התופעה הזאת נמצא עוד זמן לדבר. ברשותך, אני רוצה שנשים זרקור על מה שאתם עשיתם עם אותם בני נוער שהחלטתם שלא מוותרים עליהם ולוקחים אותם כפרויקט על מנת להביא אותם לגיוס לשירות משמעותי. אז תספר על הפרויקט הזה.
מצוין. אז אני אספר על הפרויקט הזה שלשמחתי הוא היה הרבה יותר מוצלח ממה שכל המעטפת גם בשיבה וגם בצהל חזו ואמרו לי, תשמע, אם נצליח לגייס 30-40% מבני הנוער, זאת תהיה הצלחה מסחררת. עכשיו על מה אני מדבר? חשוב שכל אחד מהמאזינים ידע שכל מי שמגיע בן או בת לצו ראשון, עולה על המשקל שם, והרופא של מיטב אומר שיש להם BMI מעל 40, זאת אומרת שהוא נמצא בהשמנת יתר חמורה, ובאותו הרגע הוא מקבל פטור מצהל. זאת אומרת, הוא לא יכול להתגייס לצבא. עכשיו, אותו נער או נערה, שלא מתגייסים לצבא, הם כבר סיימו תיכון, הם לא ברשות הצבא, ואז הם רק ברשות ההורים בבית, וכולנו יודעים איך הם יגיעו למצב הזה. ולכן החלטתי להרים את הכפפה, ולעשות בדיקה. יחד עם מחלקת ההשמנה של שיבה, עם פרופסור אורית חמיאל, ועם פרופסור גילה טוויג, בנינו תוכנית עם מעקב שאת כל הבדיקות הרפואיות עושים בשיבה, את כל התוכנית עצמה עושים אצלי בקריה האקדמית אונו, ומקבלים תמיכה מצהל שבמידה והם יעמדו ביעדים, כולם יתגייסו לצבא. כל מי שיעמוד ביעד יתגייס לצבא. התנאי שלי היה, זה שבכל התוכנית אנחנו לא נותנים תרופות, לא זריקות, מכיוון שאנחנו יודעים הרבה מאוד על כל העניין של הזריקות, ולי יש דעה, אני לא אעלה את זה עכשיו, וגם לא בנושא של כדורים. אני מאמין מאוד בשינוי אורח החיים, בשינוי ההתנהגותי, שהוא מכלול של הרבה מאוד מרכיבים בעולם הווילנס. שינה והיגיינה ואכילה ופעילות גופנית, כל דבר כזה יש לו משמעות, ואת כל זה הכנסנו לתוכנית של 9 חודשים, חיבה, הבאתי את ההורים לאונו. כל ההורים של הילדים של 25 חבר'ה שעשינו פיילוט הגיעו לקריה האקדמית אונו, קיבלו סקירה ממני וגם מפרופסור רית חמיאל על התוכנית, והם חייבים להיות שותפים של התוכנית. התוכנית הזאת לא יכולה לעמוד בפני עצמה.
ואת התוכנית הזאת אתם מסיימים בעצם בהצלחה מלאה, כשכולם מגיעים לשירות צבאי.
יהודית, זה הרבה יותר מזה, זה הרבה יותר מזה. כולם הגיעו לשירות צבאי, 4 מתוכם לוחמים בצהל.
יפה.
זה היה חלום של החבר'ה האלה, וארבעה מהם לוחמים בצהל, ואני אשמח להראות לך רק את תראי את ההבדל של הכניסה לתוכנית עם הפטור והדיכאון ביד, אל מול הגיוס לצהל עם האושר האדיר של ההורים, של המשפחה, יפה. ובטח ובטח של אותו בחור. אגב, היו לנו 13 בנות ו-12 בנים בתהליך הפיילוט הזה.
יפה. פרופסור אבי מויאל, אפשר היה לדבר איתך עוד שעה ארוכה, וממש מדבק הרצון של אורח חיים בריא. אנחנו נמשיך את זה בהזדמנות אחרת. שפו גדול על הפרויקט הזה ועל הרוח הזו שאתה מביא, ושיהיה שבוע מבורך.
שבוע טוב, תודה רבה. תודה.
ועכשיו אנחנו עם איתי נבו, בעוד יומיים נציין את יום הנשים במדע. ואיתי נבו הוא ממכון דוויצון. ערב טוב לך איתי, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב.
אז אם אתה יכול קצת לספר על היום הזה, מתי כוננו אותו, מהי תכליתו, ואחר כך נדבר קצת על מדעניות חשובות.
כן, בדיוק בגלל זה קוננו את היום הזה, בגלל שיש הרבה מדעניות חשובות שלא מספיק מוכרות, ותרומתן לא מספיק מוכרת, ולכן גם הן פחות יכולות לשמש השראה או מודל לנשים, לנערות, לנשים צעירות שרוצות ללכת למדעים, או שחושבות ללכת למדעים, ויורדות מהאופציה הזאת כי הן לא רואות איזשהו מודל לחיקוי. היום הזה קיים, יצוין השנה בסך הכל בפעם העשירית, האום עיין אותו בפעם הראשונה ב-2016, והמטרה היא בדיוק זו, לקדם שוויון, לעודד נשים ונערות ללמוד תחומים מדעיים, ובאופן כללי לאפשר לאנושות לנצל את הפוטנציאל שלה בצורה יותר טובה.
וכמי שיש אצלו לא מעט ידע והבנה על ההיסטוריה של המדע, אז אם הייתי מבקשת אותך לזכור את המדעניות המרכזיות, אז מה היית מספר לנו?
טוב, לשמחתי יש המון שאנחנו כמובן לא נספיק לדבר על כולן, אבל מי שרוצה לחפש באתר של מכון דוידסון, חפשו נשים במדע, מכון דוידסון, יש לנו כתבות על הרבה מאוד נשים שעשו דברים חשובים. אני אבחר פשוטך כמה נשים פחות מוכרות.
בבקשה.
כולם מכירים את מרי קירי למשל, שהיא באמת דוגמה ומופת, אבל הרבה אנשים לא מכירים אישה בשם גרטרוד עליון, או העליון, שכמו שהשם שלה מרמז, היא יהודיה.
כן.
את שמעת עליה?
לא. אתה מחדש לי.
טוב מאוד, אבל יכול מאוד להיות שהשתמשת, או מישהו ממשפחתך, אז חלילה נאלץ להשתמש בתוצרים שלה, היא פיתחה תרופות מאוד חשובות. אנחנו מדברים על אישה שנולדה ב-1918 בניו יורק, למשפחה של מהגרים יהודים ממזרח אירופה. וכשהייתה בת 15, סבא שלה מת מסרטן, והיא החליטה ללמוד כימיה ולפתח תרופה למחלה הנוראה הזאת. זה היה מאוד קשה, מכיוון שהמשפחה שלה הפסידה את רוב הכסף שלה במשבר הכלכלי של 1929, אבל היא נמנה את עצמה ופילסה את דרכה לתואר שני בכימיה, וחלמה לחפש למצוא עבודה בתעשיית התרופות, ולא הצליחה. היא נאלצה לעבוד בכל מיני מעבדות מזון ודברים כאלה, ואפילו נאלצה להתחיל ללמוד קורס מזכירות כדי לפרנס את עצמה איכשהו. אבל בסופו של דבר היא הצליחה להכניס רגל לתעשיית התרופות, ושם היא חברה לחוקר בשם ג'ורג' היצ'ינגס, תחתיו ובהדרכתו ובשיתוף פעולה איתו, היא באמת הצליחה לפרוח ולממש את היכולות שלה, ויחד הם פיתחו תרופה בשם 6MP, הייתה אחת התרופות הראשונות ללוקמיה, לסרטן הדם, ובאמת העריכה את חייהם של הרבה מאוד חולים. נגזרת נוספת של התרופה הזאת שהם פיתחו, משמשת לדיכוי מערכת החיסון, כדי למנוע דחייה של איברים מושתלים. וגם זאת הייתה תרופה פורצת דרך שנמצאת עד היום בשימוש. ואחרי הרבה שנים היא גם הובילה את הפיתוח של תרופה בשם אציקלוביר, שנמכרת בחנויות כזובירקס.
כן.
נגד הרפס, תרופה פורצת דרך לטיפול במחלות ויראליות בכלל.
לגמרי, כן.
וב-1988 היא קיבלה פרס נובל ברפואה על הפיתוחים שלה. זאת למרות שהיא לא הצליחה לסיים דוקטורט, היא לא הסכימה לוותר בשביל לעשות דוקטורט על העבודה בחברת התרופות שהיא עבדה בה. ואחת היחידים בעולם שקיבלה פרס נובל בלי תואר דוקטור.
יפה.
ולמרות ההישגים האדירים האלה, היא כמעט לא מוכרת בארץ. יש רחוב אחד על שמה, עד כמה שאני יודע, בראש העין. אבל בהחלט אפשר לעשות הרבה יותר כדי לזכור נשים כאלה.
יפה, יפה. האם כשמדברים על נשים במדע, סיפורם של הנשים הוא יותר מוצנע ביחס לגברים, או שיש גם גברים שאנחנו לא שומעים עליהם?
כמובן שיש אנשים שאנחנו לא שומעים עליהם, אבל אם מסתכלים באופן כללי על סיפורים של נשים, הרבה פעמים אנחנו רואים שיש נטייה להערים קשיים על העבודה שלהם. הרבה נשים בכלל לא יכלו ללכת ללמוד את התחומים שהם רצו, ונאלצו להתפשר על משהו אחר, כי הפקולטה לפיזיקה למשל הייתה סגורה בפני נשים.
כן.
או לא קיבלו נשים ללימודי רפואה.
באמתלות שונות ומשונות שכשמסתכלים עליהם היום זה על גבול הפתטיות.
נכון, אבל גם היום אם מסתכלים, לא, כמובן שזה לא סגור רשמית לנשים, אבל דוגמה מתוך האתר של היום הבינלאומי לנשים במדע שלו, גם היום במדעי המחשב רק 22% מהבוגרים הם נשים, חמישית.
כן.
קצת יותר קטן מהחלק שלהן באוכלוסייה.
כן, לגמרי.
אז יש לזה כל מיני סיבות, חלקן הטיות חברתיות ומגדריות שעדיין מוטלות. אגב, באותו האתר מצוין גם שעדיין 50% מהנשים, חצי מהנשים שעובדות במדע, חוו הטרדה מינית במקום העבודה כן. שלהן.
אז הנה אנחנו הרמנו תרומה בכך שציינו את המדענית גרטרוד, וציינו את העובדה שיש עוד נשים רבות שתרמו ותורמות למדע, וזה בהחלט ראוי. תודה רבה איתי נבו, מכון דוויצון, ושיהיה שבוע מבורך.
תודה רבה,
לימפרות. כמדי שבוע אנחנו עם דבור אשר, חברתנו, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמביאה חדשות וחידושים מעולם הרפואה. ערב טוב, דבור היקירתי.
מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
גם, בסדר,
יופי.
בסדר החדש.
בסדר החדש, בדיוק. אז הפעם זה... פעם ראשונה שם, כן, פעם ראשונה שאני שומעת על שיטת טיפול כזו.
נכון, זו שיטה חדשה בישראל, ונספר למאזינים שמכון מור, בשיתוף פעולה יוצא דופן, וללא עלות לנפגעי הנובה, כמובן השיתוף פעולה הוא עם חברת ברנסווי, וזו חברה ישראלית, שזה גם שפו גדול, והחברה נחשבת כפורצת דרך בתחום הפסיכיאטריה. והמוח בעולם, באמצעות טכנולוגיה של גריה מגנטית. אנחנו לא נלאה את המאזינים ונגיד להם את כל הפרטים איך זה עובד, אבל מדובר על קסדה ייחודית שהיא מאפשרת טיפול שהוא לא פולשני, ללא כדורים, ללא הציטוב, פשוט מניחים את הקסדה על הראש, והיא מטפלת במגוון הפרעות פסיכיאטריות ונוירולוגיות. בחודשים האחרונים באמת מכון מור בחר להנגיש את הטיפול החדשני ופורץ הדרך לקהילה, והתחילו להציע את זה ללקוחות, ואני רוצה להגיד לך שיש לזה תוצאות מרחיקות לכת. גם הבעלים של החברה, כשאני משוחחת איתו, הוא מספר לי שמעל 250 אלף מטופלים זכו לטיפולים שהוכחו כיעילים ובטוחים, ולמעלה מחמישה מיליון טיפולים בוצעו, אני מדברת על בעולם, זה מדבר, יש להם 1,500 מרפאות ברחבי העולם, ארצות הברית, אירופה, יפן, ועכשיו בישראל. וא', זאת גאווה ישראלית, ב', זה פתרון שהוא פתרון שהתוצאות שלו הן מאוד גבוהות, אני רואה את המספרים של 65% מהמטופלים, הם חוו הפוגה מלאה מדיכאון קליני ומזמינות לתרופות, ומגיבים בצורה מאוד 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 טובה, הם פשוט עמומים מהטיפול.
וואו.
ופוסט טראומה, אנחנו יודעים שעכשיו, את יודעת, זה כמעט כל המדינה שלנו לדעתי בפוסט טראומה כזאת או אחרת.
יש שאומרים עוד בטראומה, עוד לא פוסט.
ממש, ממש ככה, ומכון מור מציע לכולם להגיע ולקבל את הטיפול, וכמובן כל אחד שעונה לפרוטוקול הרלוונטי, זה כמובן שיש סדרה של טיפולים ללא עלות, ואני באמת שפו גדול למנכ״ל שירים את הכפפה, למנכ״ל מכון מור, ליורם סגל ולהדר לוי שהוא המנכ״ל של ברנסווי, שהם יצרו את השיתוף פעולה הזה, ואני חושבת שזה ייתן פתרון מאוד מאוד גדול לאנשים שסובלים. ואפשר לציין שבשנה האחרונה הטיפול קיבל מימון מאגף השיקום, והיום כל מי שמוכר על ידי משרד הביטחון זכאי לקבל את הטיפול בהתוויה של PTSD, כן. ללא עלות בסניפי יפה. מור ובמקומות נוספים. זה אומר שזה באמת רחב, מקיף ודואג לאזרחים.
דבור שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, תודה רבה שהבאת את המידע הזה. שלא נזדקק לו, אבל אם נזדקק, שנדע שיש מזור. תודה.
וזה עובד.
תודה ושבוע מבורך.
שבוע מבורך, ערב טוב.
ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית, רוח השדה, והפעם על פרשת יתרו. ערב טוב לך הרב, מה שלומך?
ערב טוב, אני בטוח השם, בטוב.
כן, לגמרי. אז יש לנו את פרשת יתרו.
פרשת יתרו, כן. הלכנו כולנו במדבר, בדיוק שבוע שעבר, הייתי 3 ימים במדבר, אז עדיין זיכרונות המדבר עוד נמצאים איתי, והגענו להר סיני לקבל את התורה. אולי קצת נדבר על ההר הזה.
כן.
לא על הזיהוי המדויק שלו שיש על הוויכוחים, אני חושב זה מה שבכוונה, לא רוצו לספר לנו בדיוק איפה זה היה, אבל כמה דברים על ההר. אנחנו בדרך כלל מדמיינים איזה הר מאוד מאוד גבוה, כמו מה שג'בל מוסא, שאנחנו מכירים אותו מסיני, מי שזוכר עוד, אבל על פי חז"ל זה דווקא לא היה הר מרשים בכלל, או אפילו היה הר מאוד מאוד צנוע. וכשהיה ריב כביכול בין הערים, דווקא ההר הצנוע זכה בכל הקופה. אני חושב שזה נקודה ככה שרוצים להעביר לנו, אל תדחוף את עצמך, אתה רוצה באמת לזכות בתורה, אתה רוצה באמת ללמוד משהו, תהיה דווקא הר צנוע. אבל לשים לב עדיין שזה הר, לא בקעה, לא עמק, אתה כן צריך להיות הר, אתה כן צריך להיות מה שנקרא את הגובה הנכון, והגובה הנכון הוא לדעת שאל תשטיח את עצמך לגמרי, אלא...
אתה בכל זאת צריך להתנסה, כן. במובן החיובי.
נכון, יש לי מה לתת, יש לי מה לומר, יש הרים בחיי, ועדיין אני לא מתנסה על האחרים, אז זו אולי נקודה אחת של הר סיני. נקודה שנייה על הר סיני, זה מאוד מעניין, אנחנו בזה מזכיר לנו איזה מנהג ידוע, נכון, לקשט בירק את בית הכנסת בחג השבועות. ולמה עושים את זה? כי אומרים שבזמן מתן תורה, כל היער התכסה בירוק. שוב, הלכתי במדבר והכל היה יבש, אבל באמת יש תופעה כזאת במדבר, שפתאום באים מים ברמה או בכמות גדולה, גשם בכמות גדולה, והמדבר הצחיח הופך להיות ירוק. הר סיני היה כולו ירוק. למה? אני חושב שיש פה נקודה חשובה, שלבדוק האם אתה מסגשג, האם אתה פורח, האם מפגש שלך עם התורה גרם לך לחיות יותר, לפרוח יותר, זה מה שנקרא מבחן הפרי, מבחן הפריחה, שהוא מבחן מאוד חשוב בחיים, הרבה דברים בחיים. רגע, בסוף, אחרי שתנסה את הבוא, זה גרם לך לצמוח, לפרוח, או להפך דווקא לנבול, המערכת יחסים הזאת דווקא דיכאה אותך, וזו הנקודה השנייה. נקודה האחרונה, את זוכרת את השיר הזה מפסח, אילו קרבנו לפני הר סיני,
כן.
ולא נתן לנו את התורה, דיינו, דיינו וכו'. והשאלה היא, מה המטרה, מה דיינו בזה, שקרבנו לפני הר סיני, וזהו. מה היה טוב שם? רק לבוא למרגלות הר סיני. יש נקודה מאוד מעניינת. הפעם היחידה בכל התורה שכתוב ויחן ישראל לנגד הר, לא ביחנו, אלא ויחן בלשון יחיד נאמר למרגלות הר סיני. ורש"י מפרש עם אחד בלב אחד. ואולי זו הנקודה האחרונה החשובה, איך אנחנו מצליחים את כל המסעות הקשים שאנחנו גם עוברים במדבר שלנו, ובערים שלנו ובבקעות שלנו, לעשות את זה אבל ביחד. ויחן ישראל, ועל זה אנחנו שרים בפסח, אם רק היינו מגיעים שוב לרגע הזה, רגע טהור של עם אחד בלב אחד, דיינו.
אמן ואמן ואמן. הרב איתמר חייקין, תודה רבה רבה, שיהיה שבוע מבורך. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. אסף נבו ערך והפיק אותנו, רן לודין שכאן לצידי ושקד וולפין החיים לשידור, ואורי דבש, עורך הדיגיטל שלנו. אנחנו ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא, תחשבו טוב, כאן יהודית גריסרו, שיהיה שבוע מבורך ובשורות טובות.